ישראל או באתר פודקאסט אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
טוב, בוקר טוב, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לתוכניתנו, פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים. חשבנו על השם פרק חדש, אנחנו בני 55 ומעלה, כל הזמן מתחילים פרקים חדשים בחיים, מתחדשים, גדלים. התוכנית שלנו נותנת לכם הרבה תכנים, גם בתזונה, באיכות חיים, במיצוי זכויות, בזוגיות, במשפחה. ופה אפשר להתחיל פרק חדש באמת בגישה חיובית. למשל, שבוע שעבר היה אצלנו פרופסור אירון זיו שדיבר על זוגיות בגיל השלישי. מה זה הגיל השלישי? בני 55 ומעלה, לא רק הגיל הרביעי והחמישי. וכשאני מדבר על פרק חדש, זה לא אומר שצריך עכשיו להתחיל את הפרק מחדש, אלא למצוא דברים חדשים גם במקומות שאנחנו נמצאים בהם ולהתחדש בהם. יש לנו היום תוכנית מעניינת, יש לנו היום אורחת מאוד מעניינת שקראתי עליה ואמרתי, וואו, היא, מה זה מתאימה לנו לתוכנית? לפני שנציג אותה, באמת קמנו לשבוע, אנחנו במבצע, במלחמה, מלחמת חרבות ברזל, כבר תקופה ארוכה, ואנחנו רוצים להשתתף בצער המשפחות של הנופלים, של נחמן וקנין ונועם בטן, של לוחמי סיירת גבעתי, שנפלו בדרום הרצועה. נאחל באמת שתהיה נחמה גדולה גם למשפחות וגם לכל עם ישראל, שבעזרת השם נצא וידינו על עליונה ומחוזקים מכל התקופה הזאת. ובאמת רציתי לשתף אתכם גם באיזה מחקר שראיתי, דווקא שמיועד לבני הגיל השלישי. איבט, שאת פה איתנו, אני אשתף אותך גם במחקר הזה שנעשה בשיתוף פעולה של אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה, שהם חקרו את תוצאות הפוסט-טראומה שיש אצל אנשים מבוגרים בעקבות השביעי לאוקטובר, וגילו, עשו השוואה בין מבוגרים לצעירים, וגילו שתגובת, היכולת התגובה של מבוגרים הייתה הרבה הרבה יותר טובה, ופיתחו הרבה יותר יכולות של חוסן מול מצבי דחק וטראומה. והאמת, אני רוצה להקריא לכם פה כמה מילים שכתב פרופסור שרירה, בעצם פרופסור עמית שרירה מבר אילן ופרופסור יובל פלגי מאוניברסיטת חיפה ערכו את המחקר הזה. ומהתוצאות שגילו שיש הרבה יותר חוסן למבוגרים מאשר לצעירים, אז ככה כתב פרופסור שרירה, אני מקריא לכם. מבוגרים הפגינו חוסן נפשי מרשים בתקופה הסוערת של תחילת המלחמה. משמעות הדבר היא שלמרות ירידה במשאבים פיזיים, כי מדובר בסוף באנשים פחות חזקים פיזית מאנשים צעירים, אז בירידה במשאבים הפיזיים, ייתכן שמבוגרים וגם זקנים עדיין מחזיקים במשאבים אחרים שעוזרים להם להתמודד עם אירועים טראומטיים. חלק ממשאבים אלה כוללים ניסיון חיים, חוכמה, יכולת ויסות רגשי והפעלת אסטרטגיות רגשיות שונות כדי לפצות על יכולות שעבדו תוך כדי מיטוב של אלו אחרות שנותרו. זאת אומרת, באמת, אנשים מבוגרים, השריר הכי חזק שלהם זה המוח והמנטליות, הוא מוסיף, יתרה מכך, ייתכן שמבוגרים הסתגלו למלחמה הנוכחית על ידי התבססות על חוויות העבר שלהם, עם מלחמה. זאת אומרת, היה הם עברו חוויות גם של מלחמת יום כיפור ומלחמות אחרות שנתנו להם חוסן, ובאמת זה רק מראה לי ומדגיש כמה בני 55 ומעלה, הם המרכז, הם המרכז של, של החברה, אנחנו רוצים להעמיד אותם כל הזמן במרכז, ולתת את המקום אליהם. אני יכול, רוצה גם להתקן אתכם, שהתקציב שמשרד הרווחה לטובת הגיל השלישי עלה במעל 100 מיליון שקל בשנת 2023, ונקווה שיגדל, כי אנחנו רוצים גם להיאבק בגילנות ולתת איכות חיים. אז עכשיו אני אציג לפניכם את האורחת שלי היום, והאורחת שלי היום היא איווט סולומון. נעים מאוד, איווט. איווט היא, תדבר איתנו על כמה נושאים מעניינים, והיא בעיקר נטורופתית מוסמכת ומאפשרת
ביודנסה.
אתם יודעים מה זה ביודנסה? אתם יודעים מה זה נטורופתיה? כל הדברים האלה ואחרים, אנחנו נציג בהרחבת איווט. אז אנחנו עוברים לשיר, ככה להתרעננות, תהיו איתנו.
אל תלכי, קרן שמש, לא נגמר לנו היום. למה את מסתתרת? עננים בכל מקום. אל תבכי, כמו הגשם, לא חבל על הדמעות. יד חמה מבקשת לחבק אותך שעות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. כשאין מילים את מתרגשת ככה אליי. תחייכי, זה יפה לך, זה עושה לי את היום. אם פתאום את נרדמת, תחייכי גם בחלום. מטוסים בשמיים, אנשים על רכבות. אל תבכי, קרן שמש, זה הזמן שלך לחיות. אשים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום להרגע. אני נגנב כשאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. עושים שירים שאת אוהבת, אתן לך יום לרגע. אני נגנב שאת צוחקת ככה אליי. תגידי מה את מבקשת, שלא יהיה לי שום תירוץ. שאין מילים את מתרגשת
אליי.
טוב, איזה כיף שחזרתם אלינו לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, כאן על המיקרופון אברהם רויזמן, וכמו שאמרתי לכם, יש לנו אורחת מאוד מעניינת היום, איווט סולומון. איווט, בוקר טוב.
בוקר טוב, אני שמחה להיות פה.
אני גם שמח שנועדת להסכים לבוא לפה, כי הנושאים שלך מאוד מעניינים. אני אמרתי, גם אותי זה מעניין, ואני מניח שגם את המאזינים ואת הצופים שלנו בפייסבוק ובאתר. אז נשמח שתציג את עצמך.
אוקיי, אז אני במקצועי נטרופתית. זה לא המקצוע הראשון שלי. הגעתי אליו לקראת גיל 40, שרק אז החלטתי מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה. עבדתי לפני כן במשהו אחר. בעצם מגיל שאני זוכרת את עצמי, הדבר שהכי עניין אותי היה תזונה. וכל הזמן הייתי קוראת ספרי תזונה ומתכונים וחוקרת את זה. זה נורא נורא עניין אותי, כי הבנתי כבר אז שיש קשר ישיר לבריאות שלנו. וכך בעצם כשהחלטתי שאני פורשת ממה שעסקתי בו קודם, אז החלטתי שאני אקשים מחלום שהיה לי כל השנים, וכך הגעתי לנטרופתיה. נטרופתיה זה בעצם רפואה טבעית הוליסטית, שזה, המשמעות שלה זה רפואה טבעית. כלומר, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו עוזרים לאנשים לרפא את עצמם או למנוע מחלות, דרך התזונה, דרך צמחי מרפא, דרך תוספי מזון, בדרך שהגוף ידע לרפא את עצמו, מבלי שנעזר בכל מיני חומרים כימיים והתערבויות חיצוניות. אלא אך ורק מה שהגוף מכיר דרך, בדרך הטבעית שלו. והתזונה היא הכלי המשמעותי שאנחנו משתמשים בו, והוא אינסופי. כל הזמן אני לומדת וחוקרת ומגלים דברים חדשים, וזה היופי שבזה.
יפה, זה גם קצת גם מתחבר אל השם של התוכנית שלנו, שבאמת בשלב מתקדם בחיים, בן אדם עושה שינוי, ובאמת אני מרגיש שזה גם משהו שליווה אותך, זה כמו איזה תחביב שרצית להפוך אותו למקצוע.
בדיוק.
חושב על עצמי ש... תזונה, דבר שמעניין אותי, אני אומר, אולי יום אחד, והנה, בן אדם שהפך את זה באמת למקצוע וקריירה, אז באמת זה נותן לנו השראה בכלל לעשות שינויים ולהתקדם בחיים. ושאנחנו מדברים על נטרופתיה, זה משהו שהוא נוגד את הרפואה הקונבנציונלית, או זה משהו שמשלים, או זה משהו שבעצם מלמד את הגוף לעבור את התהליכים שלו?
זה לא נוגד את הרפואה הקונבנציונלית, זה בא להשלים, כי הרעיון הוא באמת איך להזין את הגוף נכון, לתת לו את חומרי הגלם שהוא צריך, כדי שהגוף ירפא את עצמו. זה לא במקום, זה בנוסף, כי פחות ברפואה הקונבנציונלית, פחות מתייחסים לתזונה, לצערנו הרב, כחלק מריפוי מחלות. אז כמובן שזה השלמה, ולא במקום.
ואיך בעצם התזונה שאת... בעצם, מה התהליך שמישהו שבא אלייך, מה התהליך שהוא עובר? איך את לוקחת אותו ומה התהליך שהוא עובר אצלך?
מעולה. אז קודם כל אני מאמינה שיש להתאים לכל אחד את התזונה המותאמת לו אישית, על פי מצבו קודם כל, על פי טיפוס הגוף שהוא, על פי הנתונים הפיזיולוגיים והגנטיים שלו, וכמובן על פי הסימפטומים שהוא סובל מהם. אז קודם כל, אני בשיטת טיפול שלי, אני עושה אבחון. אני עושה אבחון אירדיולוגי, זה ההתמחות שלי, אבחון דרך גלגל העין.
מעניין.
זה נקרא אירדיולוגיה. אז באבחון הזה, אני רואה את טיפוס הגוף. אני רואה מה המצב המערכות הגוף מבפנים. מה הפוטנציאלים הגנטיים לפתח מחלות.
רגע, את מצלמת?
אני לא מצלמת. אני מסתכלת בעין דרך זכוכית מגדלת בפנס.
וזה נותן לך מפה על כל...
זה נותן לי מפה, בדיוק. יש לנו מפה שמייצגת את כל מערכות הגוף. כל מערכות הגוף אפשר לראות אותן דרך גלגל העין.
מה את אומרת?
והיום אני גם עדיין לומדת ולמדתי גם רפואה מסורתית, רפואה סינית ומקרוביוטית אצל אייל שפרינגר, ואנחנו למדנו גם לראות איך אפשר לראות את כל מערכות הגוף דרך הפנים. כלומר, הגוף שלנו מכיל הרבה מאוד מפות שמשקפות את מערכות הגוף מבפנים. את הטיפוס שלנו, איך הגוף מתבטא החוצה.
וואו.
אז בעצם מי שבא אליי, אני בכלל לא שואלת אותו למה הוא בא. אני קודם כל מסתכלת בגלגל העין.
אחת דוגמה, מה את רואה בעין?
ואז אני יכולה לראות אם הבן אדם סובל מסכרת, או אדם יש לו נטייה ללחץ דם גבוה, או אם יש לו אנמיה וחסר לו ברזל, או יש לו הרבה בעיות במערכת העיכול. יש רעלים במערכת העיכול, יש טפילים, יש מזיקים כאלה ואחרים, אנחנו רואים את זה בגלגל העין. אני יכולה לראות שהבן אדם אוכל הרבה ג'אנק פוד, הרבה סוכרים, או שהוא אוכל טוב, אפשר לראות את זה, רואים את זה באישון של העין, ולא באישון, סליחה, בקשתית של העין. אנחנו רואים את זה בתוך הקשתית. הקשתית זה חלק הצבעוני של העין, כן. אז לפי זה, אני יכולה לראות קודם כל מה מצבו, אני יכולה לאתר את המקור לבעיה, כלומר, אני יכולה לראות אם הבן אדם הוא מתלונן על כאבי ראש, ואני בעצם יכולה להבין שהבעיה היא בכלל ממערכת העיכול, כי הבן אדם סובל מעצירות, ויש לו הרבה מאוד רעלים במערכת, והוא סובל מכאבי ראש, ואין לו, ועוד ועוד סימפטומים, חוסר חיוניות ועייפות מאוד גדולה, ואפשר לראות שהמקור הבעיה מתחיל בכלל ממערכת העיכול. זה דוגמה.
זאת אומרת, אם רופא יש לו סטטוסקופ שזה הכלי העבודה שלו, אז אצלך את פשוט מוציאה זכוכית מגדלת.
ופנס. כן, אז רוב הבעיות, אני לא מתיימרת לראות את כל הבעיות, אבל את רוב הבעיות אני יכולה לראות, או חשד לבעיות. כלומר, אני יכולה גם לראות שיש פה איזושהי בעיה. כמובן, אני מאמתת את זה מול התשאול שאני עושה איתו, מול הסימפטומים שלו, שהוא בא להתלונן עליהם. אני מאמתת את זה מול בדיקות הדם שלו. אנחנו עושים הצלבות בכל מיני נתונים, אני רואה את הפנים שלו, את מבנה הגוף שלו, אני רואה את התזונה שלו, איך הוא אוכל. כלומר, אני עושה הצלבות בכל הנתונים האלה, כדי להבין מה הסיבה לבעיות ממנו הוא סובל. ובהתאם לזה, אני מתאימה לו את תוכנית הטיפול.
אוקיי, זאת אומרת, זה מה שנקרא אירידולוגיה, מה שאמרת?
נכון.
את מנתחת את התמונת מצב, אוספת נתונים גם מהרדיולוגיה, גם סימפטומים שומר, גם...
מה שהוא אוכל.
כן, גם מה שהוא אוכל, גם בדיקות דם שלו.
נכון.
ואז אחרי שאת אוספת את האיתור, את מגיעה לטיפול בעצם.
נכון מאוד.
אז מה את המשיכים?
נכון. אז קודם כל אנחנו אני מתחילה עם טיפול תזונתי. מתחילים עם התזונה. כי התזונה זה בעצם החומרי גלם שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, ועם זה הגוף שלנו עובד. זה הדלק שהגוף שלנו נוסע איתו. אז מאוד מאוד חשוב להתחיל עם החלק התזונתי. עכשיו, אנחנו פה מדברים על גילאי 55 פלוס, וזה שלב בחיים שהגוף עובר שינויים, שינויים פיזיולוגיים. עכשיו, גם אם אנחנו לא מרגישים את הגיל הכרונולוגי שלנו, אבל כבר אנחנו יכולים לראות שהגוף נותן את אותותיו בכל מיני, דרכים. Okay. ואם בגיל 20, 30, יכולנו לאכול מה שבא לנו, כמה שבא לנו, בלי להתייחס למה אנחנו אוכלים, בגיל 55 פלוס, אפילו כבר מגיל 50, אנחנו כבר לא יכולים להתנהג ככה אל הגוף שלנו, כי אנחנו נשלם על זה מחירים יקרים. והגוף עובר שינויים, שינויים הורמונליים, שינויים פיזיולוגיים. המערכת הרכיך שמשתנה מאוד, זאת מערכת העיכול, לא רק, אבל זאת מערכת מאוד משמעותית שכבר משתנה, והכל גם תלוי איך התנהלנו עם הגוף שלנו במהלך, עד שהגענו לגיל 50. כלומר, איך התייחסנו אל הגוף, איך אכלנו כל החיים, האם אכלנו ג'אנק פוד, האם אכלנו... מלא מלא סוכר, ומלא אוכל תעשייתי ואוכל מעובד. כלומר, איך שחקנו את המערכת שלנו עד שהגענו לגיל הזה. אז מאוד, לכן כל אחד גם מגיע במצב אחר באותה נקודה, אבל עדיין אנחנו צריכים לעשות שינוי בתזונה, בגיל, דווקא בשלב הזה, okay. לפני שמתחילים להתפתח לנו כל מיני מחלות כרוניות או מחלות כאלה ואחרות, אנחנו יכולים למנוע את זה, אם אנחנו נאכל נכון. ולכן, אנחנו קודם כל צריכים להתאים את התזונה למצב שלנו.
זאת אומרת, התאמת התזונה, גם אני גם שומע, כי זה מריץ לי הרבה דברים בראש. זאת אומרת, יש פה תהליך שגם נגיד בן אדם יש לו אורך חיים מסוים, אפילו אורך חיים של הרבה ג'אנק פוד בגיל הצעיר. זאת אומרת, אני עכשיו בגיל, אני שואל אותך באיזה גיל הבן אדם צריך לבוא, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני אמרת 50-55, את עושה לו, נגיד, תהליך, גם אם אין לו שום סימפטומים עכשיו, נכון. של כאבי ראש או מחלות כרוניות, נכון. אם אני אגיד את במילים שלי מה שאת היית אומרת, אנחנו עושים עכשיו תהליך של שיקום של הגוף, חיזוק הגוף, אנחנו עושים תהליך של שינוי בעצם לקראת הפרק החדש של החיים, שזה הגיל, אפילו הייתי קורא לו הגיל השלישי, לא יודע איך לקרוא לו, גיל 55, אבל להתחיל את הפרק החדש במקום חזק ויציב מבחינת התזונה.
זה הלוואי, זה האידיאל.
כן.
להגיע, לעשות ריסטארט לתזונה שלנו, לפני שמתחילים לקרוא לנו כל מיני סימפטומים.
בדיוק, אז רציתי שתגידי על הדבר הזה. כמה, נגיד, עוד רגע אני אדבר איתך גם על מישהו שיש לו מחלות ואיך תטפלי בו, אבל התהליך הזה של הריסטארט והשיקום של הגוף, סתם אני אדבר על עצמי, אורח חיים לחוץ, אתה אוכל הרבה מתוקים, הרבה ג'אנק פוד, רץ, לא אוכל מסודר. אני רוצה עכשיו פרק חדש, לעשות תהליך שיקומי. מה את נותנת לי? מה הכלים?
אז אני, בעיקר אני עושה הרבה תהליכים של ניקוי הגוף מריאלים. זה שלב שאנחנו עושים בעצם ריסטארט. כלומר, לא משנה כרגע מה הבעיות שאתה סובל מהן, זה כן משנה, אבל לצורך התהליך, אנחנו שמים רגע את כל ההרגלים שלך בצד. אני כמובן שואלת אותך איך אתה אוכל, מה אתה אוכל וכו'. אני רואה את מצב הבדיקות הדם שלך, אבל אנחנו שמים רגע בצד את כל מה שאתה כרגע אוכל, ואנחנו עושים כאילו ריסטארט. עושים התחלה של תזונה יותר נכונה, יותר בריאה. בעיקר נגמלים מהרגלים מגונים. אתה אומר לי, אני חי רק על 10 כוסות קפה ביום, ואני שותה, ואני רק מתחיל לאכול בערב שאני באה הביתה, ואני נורא עייף, ואני בלחץ, וכו' וכו'. אז אנחנו קודם כל מסדרים לנו אורח חיים יותר מסודר. ושמים בצד את כל הדברים שמזיקים לנו. אני רואה, אם אתה אוכל המון סוכרים, ובעיקר חי על סנדוויצ'ים כל היום. אז רגע שמים בצד, ואנחנו מתחילים תהליך של ניקוי הגוף מריאלים. זאת אומרת, מתחילים לאכול בצורה אחרת, מכניסים חומרי גלם חדשים לתוך התזונה, כל אחד כמובן על פי מצבו, ואני מלמדת את האנשים, רגע להתרגל אחרת. בוא נוריד את כוסות, 10 כוסות קפה, בוא נתחיל להוריד אותם בהדרגה בצורה אחרת, ובוא נתחיל לאכול ארוחת בוקר. רוב האנשים לא אוכלים בוקר. אז בוא נתחיל כן לאכול משהו בבוקר. אולי נכין שייקים, שייקים של ירוקים, שיתנו לנו יותר אנרגיה, שקצת ינקו את הגוף, ייתנו לנו קצת כלורופיל, ייתנו לנו קצת, יזין את התאים בצורה יותר טובה. אחת הבעיות שלנו בגילאים המתקדמים, זה שאנחנו מתחילים לסבול מבעיות של ספיגה. זאת אומרת, גם אם אנחנו אוכלים נכון, לא בהכרח הכל נספק כמו שצריך בגוף. ואנשים מתלוננים על גזים, על נפיחות בבטן, על עצירות או שלשולים לסירוגין. כל מיני בעיות עיכול שמצביעות על זה, שמה שאתה אוכל לא מתאים לגוף שלך. אז בוא נקשיב רגע לגוף. בוא נשים לב איך אני מרגיש. רוב האנשים לא מקשיבים לגוף שלהם. סיימת לאכול אוכל מסוים, איך מרגיש לך בבטן? למה כואבת לך הבטן? למה אתה מרגיש מלאות? למה אתה לא מתנקה? וכו' וכו'. אז כך שזה איזשהו תהליך שאנשים לומדים רגע להקשיב לגוף שלהם, ולומדים לשים לב מה כל דבר שהם אוכלים, מה זה עושה להם. האם זה מרגיש להם טוב, האם זה מרגיש להם נוח. אנשים מספרים לי שבעקבות התהליך הזה הם ישנים יותר טוב בלילה. כאילו כביכול, מה הקשר? אז יש הרבה מאוד קשר. ישנים יותר בלילה, יותר אנרגטיים, פחות נופלים ככה מנפילות אנרגיה באמצע היום, ועוד ועוד דברים. האור שלהם נראה יותר טוב. וואו. הכל נראה אחרת.
תגידי, אבל אני שומע את זה, זה מצד אחד זה עושה לי וואו, איזה כיף לעשות שדרוג של האיכות חיים. מצד שני, אני לא רוצה לוותר על הקפה שלי, ועל המתוקים, ועל המאפים, ועל העוגה בסוף האוכל. אז השאלה אם בשיטה שלך, מורידה לגמרי את הפחמימות,
לא.
או שאת...
בתהליך הניקוי, אם זה מה שנדרש, כי אתה סובל מכל מיני דברים, אז כן. אז אנחנו רגע נשים את זה בצד. אבל זה תהליך של 3-4 שבועות לכל היותר. אחר כך אתה לבד תגלה שאתה מרגיש הרבה יותר טוב כשאתה אוכל הרבה פחות מאפים. אתה לא בטוח שתרצה את זה. אז הכל עניין של איזון, הכל עניין של מינון, אוקיי? ואם אנחנו נכניס גם חומרי גלם, הרבה יותר בריאים ותזונה הרבה יותר נכונה לך, אז גם אם תאכל את המאפים והמתוקים, לא בטוח שאתה תרגיש רע. אז גם עניין של ניסוי ותהייה, בזמן הזה שאנחנו עושים את הריסטארט, זה הזמן שלך לגלות, לראות איך זה מרגיש לך כשאתה אוכל צ'ק ירוק ולא שותה קפה בבוקר. בוא נראה איך זה מרגיש לך. אוקיי? סליחה. כך שזה זמן לגלות, וכך אנחנו בעצם יכולים לגלות על עצמנו איך זה כשאנחנו אוכלים אחרת. וגם לגלות מזונות חדשים שלא נחשפת אליהם.
טוב, האמת היא שזה באמת מרתק. אני גם אחרי אנחנו נמצא לך להתרעננות קצרה, גם לראות איך את מתאימה לכל בן אדם, אחד מתאים לו שייק בבוקר, אחד מתאים לו דווקא חביתה או ביצה או חלבון. זה מאוד מעניין איך את עושה את ההתאמה הזאת, אז נצא לשיר קצר ונחזור. תודה איבט.
להקלה בהפרעות נשימה ועיכול, לא להפסיק לקחת עד סוף הטיפול, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. תרופה זו אין לשמור מילדים ותינוקות, לקחת בין הארוחות ועם הארוחות, כל שעה נשיקה, כל שעתיים לא צריך להחסן במקום מיוחד, לא חשוך, לא קר ולא יבש, אפשר לקבל בלי מרשם של רופא, צריך פשוט לבוא ולבקש, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. אין חשש שהתרופה תפגע בערנות, אבל שימוש ממושך עלול לגרום לתלות, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. אם נטלת מנת יתר לא יקרה לך כלום, אין צורך לרוץ לחדר מיון, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור. לעתים רחוקות יש תופעות לוואי, נדודי שינה או סחרחורת נדיר, אך כל התופעות חולפות מעצמן לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר, כל שעה נשיקה, כל שעתיים חיבור, כל שעה נשיקה, כל שעתיים.
אהלן, טוב שחזרתם אלינו, אנחנו פה בתוכנית פרק חדש, אנחנו עם איווט סולומון על תזונה בגיל 55 פלוס. אז באמת, אחרי שדיברנו על הרקע, נשמח שתתן לנו באמת דגשים על הגיל שלנו, גיל 55.
מעולה. אז אמרתי, קודם כל, אנחנו דואגים שמערכת העיכול שלנו תעבוד כמו שצריך, ולשים לב, גם לשים לב לפעילות שלה. ובגדול, אנחנו צריכים לעבור לתזונה שהיא הרבה יותר קלה לעיכול. שיש בה פחות סוכרים, פחות קמחים, פחות גלוטן. אנחנו, ככל שאנחנו מתבגרים, רמת האנזימים שלנו בגוף יורדת. כלומר, לגוף יותר קשה לעכל כל מיני מזונות מורכבים. והגוף יותר, הגוף שלנו מתחיל להיחלש, אז גם מערכת העיכול שלנו נחלשת, ורצוי לכן לא להמיס עליה, לא להכביד עליה. מאוד מאוד חשוב שהתזונה תכיל הרבה יותר סיבים תזונתיים, אוכל שהוא יותר קל לעיכול, כמו אוכל מוצס, אוכל שעבר הצסות, כמו כרוב כבוש למשל. ואחד הדברים שאנשים פחות שמים לב אליהם, זה כמות החלבון. כלומר, ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו צריכים יותר חלבון בשלב הזה של החיים שלנו, ודווקא חלבון מהחי, שהוא יותר זמין לגוף, שהוא מכיל יותר חומצות אמינו. גם אני, אחרי 30-40 שנה שהייתי צמחונית, התחלתי לאכול חלבון מהחי, כי הבנתי שהגוף שלי זקוק לזה הרבה יותר. ומסתבר שאנחנו בגיל מבוגר זקוקים ליותר חלבון מאשר בגיל צעיר.
מה את אומרת?
שזה מסתבר, כן, כי החלבונים הם אבני היסוד של הגוף שלנו, יש להם תפקיד מאוד משמעותי בבנייה של המון המון רקמות, וגם הם חלק מאלה שבונים את האנזימים שלנו. אז לכן מאוד מאוד חשוב לשים לב לזה, ולא רק הכמות של החלבון, אלא גם האיכות של החלבון מאוד חשובה. חלבון שיהיה לו ערך ביולוגי גבוה, שהוא נספק טוב יותר ומכיל את כל חומצות האמינו, כמו למשל שהמקור שלו מדגים, מבשר הזה, סוגי בשר הזה, לא איזה בשרים שמנים מאושנים, עוף, הודו, מוצרי חלב שעברו הצסה, כמו יוגורטים שיש בהם חיידקים פרוביוטיים, כך שהגוף צריך אותם לצורך ההתפתחות שלו ולצורך התחזוקה הבריאה שלו.
מה זה מוצרים שעברו הצסה? את יכולה להרחיב על זה?
כן, מוצרים שעברו הצסה זה כמו יוגורט. יוגורט עובר תהליך של הצסה, כי יש בו חיידקים טובים.
אוקיי,
לעומת גבינה רכה, לבנה, רגילה. יש לנו ירקות שעוברים הצסה, כמו כרוף כבוש, ירקות כבושים, שיש בהם ממש חיידקים פרוביוטיים שעוזרים לנו למערכת העיכול, והם אפילו מכילים, עוזרים לגוף לייצר פי 12 למשל.
יפה.
וזה בעיקר מוצרי חלב שבאמת עברו הצסה, הם טובים יותר כי הם נספגים טוב יותר, ויש בהם הלקטוז, הסוכר שיש בחלב, החיידקים שבו השתמשו בו לצרכים שלהם. אז זה יותר קל לנו לעיכול ופחות עושה לנו נזקים מחלב רגיל למשל.
יפה.
חשוב להבין שבשלב הזה של החיים, בעיקר נשים אבל לא רק נשים, מתחילים כבר תהליכים של דילול העצם. יש לנו אוסטאופניה ואחר כך אוסטאופורוזיס, כלומר העצמות שלנו מתחילים לאבד צידן, זה קורה גם לגברים, לא רק לנשים, אבל בעיקר לנשים מרגע שרמת ההורמונים שלהם יורדת, אז מתחיל התהליך הזה. ויש לנו גם תהליך של סרקופניה, שזה איבוד מסת השריר. אז זה עוד סיבה למה אנחנו צריכים יותר חלבון, כי השרירים מתחילים לאבד מהמסה שלהם. והמודעות לזה התחילה ממש רק לפני כזה עשור או קצת יותר, לשים לב לעניין הזה של העיבוד המסת השריר. עכשיו לכן אנחנו צריכים לדאוג שהתזונה שלנו תכיל מזונות שהם עשירים בסידן למשל. מזונות שדואגים להחזיר לעצם את הסידן שהיא מאבדת. מאוד מאוד חשוב ולעוד תהליכים. עכשיו, הסידן נמצא בהרבה מאוד מזונות, אבל לא בהכרח נספק טוב. אז אנחנו צריכים גם לדאוג שאם אנחנו בוחרים מוצרי חלב שמכינים סידן, אז רצוי שיהיה רשום על זה שזה מואשר בסידן. כלומר, שיש יחס של סידן גבוה יותר מהזרחן, למשל. כמו למשל גבינת ריקוטה, גבינת פרמזן, יש בהם יותר, יש בהם יותר סידן זמין לגוף. יוגורט גם, יוגורטים שיש בהם חיידקים טובים, סרדינים שהם כוללים את העצמות, יש באיזה רמת סידן מאוד מאוד גבוהה, סוגי כרוב שונים, כל סוגי הכרוב מכילים גם סידן, שקדים, טחינה גולמית, סומסום, ברוקלי, אלה מזונות שרמות הסידן שלהם יותר גבוהה, אז רצוי שהם יהיו יותר בתוך התפריט היומי שלנו. ויש לנו עוד שחקנים חשובים בתוך התזונה, שחשובים לבריאות העצם, שזה גם ויטמין D, שאנחנו בעיקר סופקים אותו מהשמש, ופחות קשה מאוד לקבל אותו מהתזונה. והיום אנחנו רובנו לא נחשפים לשמש. אנחנו נמנעים מלהיות בשמש, ואין לנו ברירה. ואם אנחנו בשמש, אנחנו רצוי שנהיה תחת קרם הגנה, כך שהספיגה שלנו את ויטמין D היא נמוכה יותר, ולכן חשוב לקחת את זה כתוסף.
ויטמין D.
ויטמין D. עכשיו, התפקיד של ויטמין D הוא לעזור לסידן להיספק בעצם, אבל גם מחזק את מערכת החיסון, מונע סרטן, ויש לזה עוד המון המון תפקידים, לכן מאוד חשוב.
תגידי, את אומרת לקחת כל מה שאמרת, לוקחים אותו מהסופר.
בתזונה.
כן, מהתזונה.
גם
אומרת, ויטמין
D,
תקחי תוסף. שאר הדברים, סידן, סיבים תזונתיים, את ממליצה לקחת תוספי תזונה שקונים,
או ש... בהתאם לצורך. סיבים תזונתיים זה בתזונה. זה בתזונה, לאכול יותר ירקות, לאכול דגנים מלאים, לאכול קטניות, להוסיף זרעים, כמו זרעי צ'יה, זרעי פשטן. אנחנו לגמרי יכולים לשלב את זה בתוך התפריט היומי, ולדאוג שיהיה לנו את זה בתפריט. יש לזה תפקידים מאוד משמעותיים. עכשיו, בוא נחזור רגע לעצם, אז יש עוד ויטמין שהוא פחות פופולרי, שנקרא K2, וגם הוא מאוד משמעותי, יש לו תפקיד מאוד משמעותי בבניית העצם שלנו. זה ויטמין שבעצם נוצר בגוף במעי הגס, אבל הוא לא מספיק לנו, ואנחנו לא כל כך מקבלים אותו כל כך בתזונה, יש אותו קצת בירקות עליים, במזון מהחי כמו מהכבד, בביצה, ביוגורט ביו, יש קצת K2, אבל זה אחד הוויטמינים שהכי חסרים, הכי חסרים לנו בתזונה המודרנית, והוא גם יש לו תפקיד בהגנה על הלב, בשמירה על תפקוד המוח, בשמירה על כלי הדם שלנו, למניעת טרשת עורקים. כלומר, יש לו תפקיד מאוד חשוב, וגם זה ויטמין שכמובן מותאם לצריכה, למצב, לבדיקות הדם, שגם מומלץ לקחת אותו כתוסף, בעיקר בשלב הזה שאנחנו צריכים לדאוג שהסידן יספג לנו בתוך העצם. אז
זה עוזר להספיגה של הסידן.
זה עוזר, זה מונע, זה עוזר שהסידן פחות ישקע בכלי הדם ויותר יספג לנו על ידי העצם. כן. כמובן זה חייבים לעשות את זה בייעוץ, אם בן אדם לוקח תרופות כמו קומדין, אז הוא לא יכול לקחת K2. אז לכן תוספים רצוי להיות להיעזר בייעוץ מקצועי ולא רק ללכת לסופר פארם ו ולקחת מהמדף.
כן.
כדי לדעת, כי חשוב לדעת גם אם יש, אם בן אדם לוקח תרופות כאלה ואחרות. עוד משהו, מזון מאוד מאוד חשוב בגילי 55 פלוס, זה באמת לשמור, אנחנו צריכים, יש לנו כמה דברים. אנחנו צריכים לשמור על מערכות הגוף שלנו שפחות יתפתחו בהם דלקות, כי אנחנו מתחילים לפתח כל מיני דלקות כתוצאה מתזונה שהיא עשירה במזונות שמעוררים דלקת, מעוררים גורמי דלקת. אז חשוב שהתזונה...
תסבירי מה זה אומר המשפט הזה.
אז חשוב שתהיה תזונה שהיא לא דלקתית, פחות דלקתית. אנשים, רוב האנשים אוכלים הרבה מהחי, אוקיי? אוכלים הרבה מאוד בשרים, שמנים, גבינות שמנות, אוכל מטוגן,
שומן רווי למניו.
כל השומן הרווי למניו. עכשיו, ככל שהמזונות האלה מכילים הרבה אומגה 6, ואומגה 6 הוא אחד המקדמים שמקדמי דלקת בגוף שלנו. עכשיו, ככל שנאכל אוכל מאוזן, שמכיל הרבה יותר מהצומח, מכיל זרעים ושומנים טובים, פחות סוכרים, סוכר זה גם גורם מאוד מעורר דלקת, מאוד. עכשיו, גם כשאנחנו אוכלים מאפים, אז בסופו של דבר זה מתפרק בגוף, והגוף מקבל את זה כסוכר. אז ככל שהתזונה פחות חומצית, כי זה גורם לחומציות גבוהה בין נוזלי הגוף, אז אנחנו מורידים את גורמי הדלקת שלנו. אז יש סיכוי שפחות נסבול מדלקת מפרקים, מכאבים בפרקים, או כל מיני תופעות כרוניות כאלה ואחרות. אז לכן חשוב שזה יהיה בלנס בין התזונה הצמחית לתזונה מהחי, וזה בעצם מוריד לנו את גורמי הדלקת. כמו אומגה 3 שיש לנו בדגים, או בגוזי מלך. אנחנו פחות שמים לב לזה, אבל ככל שיש לנו יותר יחס שונה בין האומגה 3 לאומגה 6, אז יהיה לנו פחות סיכוי לפתח דלקות. אספקט חשוב נוסף, זה לשים לב לבריאות המוח שלנו. כדי שנשאר צלולים, כדי שנשאר מרוכזים, ופחות, והזיכרון שלנו יפעל לטובתנו.
לאורך זמן, כן.
לאורך זמן רב יותר. אז חשוב גם לשים לב לזה. אז חשוב שאנחנו נזין את עצמנו בשומנים איכותיים, ולא בשמנים איכותיים. אוקיי? המוח שלנו צריך שומן. הוא צריך שומן. הרקמה של המוח היא בנויה בעיקר מהרבה שומן. אז חשוב שיהיה שומן איכותי. ולא שומן פשוט, מזוקק, תעשייתי, שרוב, שזה מה שהולך, זה מה שמוכרים בסופר.
מה זה שומן איכותי? מה זאת אומרת?
השומן איכותי יכול להיות, שמן זית כמובן, אוקיי? שמן קוקוס, גי, שזה חמאה מזוקקת, שמן שהוא בכבישה קרה מהצומח כמובן, ו...
השומן של הבשר למשל זה נחשב שומן טוב?
זה בסדר, כן. בתנאי שהוא מתבשל נכון, ובתנאי שהוא בתנאים טובים. כלומר, לא משהו שעבר אישון, או מקופסת שימורים, או אני לא יודעת...
כי למשל אפילו שמן זית אמרו לי שהוא מצוין, אבל אם אתה מתגן אותו...
נכון.
אז אתה פוגם בערך התזונתי שלו? מה הכוונה?
נכון. אז טיגון זה לא צורת הבישול המומלצת. רצוי צורות בישול אחרות. יותר מבושל, יותר אולי אפוי, מוקפץ, לא משהו שעובר טיגון שמשנה את המולקולות של השמן.
הבנתי.
אוקיי? אז כמובן כמה שפחות צורת הבישול הזאת. בוא נגיד שצ'יפסים זה לא רעיון מוצלח במיוחד.
כאילו זה לא השומן שעוזר למוח.
זה לא היה בדיוק. אז אנחנו רצוי שיהיה לנו גם גבינות, גבינות שמנות, זה בסבבה, אוקיי? אבל שיהיו איכותיות. אז כן, לדאוג לזה שיהיה לנו שמן, שומן טוב בגוף, שזה חשוב גם לבריאות של המוח. גורמים נוספים, אגוזים, כל המשפחה הזאת של שומן בלתי רווי, של אגוזים, של שקדים, אגוזי ברזיל, אגוזי גרעיני דלעת, שמזינים לנו את הגוף בשומן, בשמן איכותי, בשומן חשוב, שיש לו תפקיד בתוך הגוף שלנו.
זה אם אני אפצח גרעיני דלעת, זה טוב שזה עבר תהליך כליה, זה כבר פגם בערך
התזונתי. נכון, לא, גרעיני דלעת, אנחנו לא מפצחים, אנחנו אוכלים אותם ככה.
חיים.
חיים, כמובן, לא קלוי, כן. ברור. כך שגם אנשים שרוצים לעשות דיאטות, כי גם עודף משקל לא ממש בריא לנו, אז גם לא לעשות תהליכי דיאטה קיצוניים של כל מיני דברים,
צומות,
או אני לא יודעת, כל מיני תהליכי דיאטה קיצוניים של הרעבות, ויש כל מיני שיטות. לעשות את זה בצורה הדרגתית, בצורה איטית, לא לעשות תהליכי הרזיה קיצוניים שבטח ובטח יפגעו ויחלישו אותנו. אוקיי? אז
דילקת על הפירות וירקות.
כמובן, פירות וירקות, ברור, מאוד מאוד חשוב לשלב אותם בתוך התזונה שלנו. הם גם מקור לויטמינים ומינרלים, הם גם מקור לסיבים תזונתיים. שוב, להיזהר מלחשוב שאני אוכל המון אבטיח, המון ענבים והמון מלון, ואני אוכל...
כי זה בסוף
זה
סוכר.
זה בריא, כי אני אוכל המון פירות, אז זה בסופו של דבר המון סוכר, לא בטוח שזה מתאים לכל אחד. יכול להיות שהרבה פירות יגרמו לי לתסיסה בבטן, ויווצר לי הרבה גזים.
כן.
אז צריך כמובן להתאים את זה אחד לשני, לכל אחד, איזה פירות וכמה פירות, וגם חשוב מתי אוכלים את הפירות. חשוב לאכול את הפירות בפני עצמם, לא בתור כינוח אחרי ארוחה, לא בתור עם האוכל, אלא אנחנו אוכלים את זה בין הארוחות, כי זה
מתעכל. למה לא נגיד כינוח אחרי האוכל, תמיד מגישים פירות,
נכון,
חלק מהבתים.
נכון, זה התרבות שלנו, אנחנו ככה רגילים לקנח באבטיח בסוף הארוחה.
בדיוק.
העניין הוא שפירות הם נאכלים מהר, וכשאנחנו אוכלים אותם אחרי בטן מלאה, אחרי שאכלנו כבר מלא סוגים של אוכל, גם אכלנו עוף, גם אכלנו תפוחי אדמה, גם אכלנו ירקות, גם אכלנו כל מיני דברים, והפירות הם נכנסים לעיכול, הם עוברים חימום קל ומתפנים. ואם הקיבה שלנו מלאה, יש סיכוי שזה פשוט יתסוס לנו בבטן, ולוקח לו זמן עד שהוא מתפנה.
הבנתי.
ולכן אנחנו נרגיש גזים, ואנחנו נרגיש לפעמים לא כל כך נוח. ואנחנו מאבדים גם את היתרונות שאנחנו יכולים לקבל מהפירות.
כן.
כי ברגע שזה לא נאכל טוב, אז אנחנו גם לא מרוויחים את היתרונות שלו. אז לאכול פירות מצוין, אבל בין הארוחות.
לתת להם את המקום
שלו. כארוחת ביניים, בדיוק.
וגם סתם פירות, יש הרבה ריסוסים על הפירות.
נכון,
וזה, מה,
נכון.
מה ממליצה דווקא לאורגני, או שגם פירות מהסופר רגילים, את אומרת, נשטוף אותם?
זה סוגיה בפני עצמה. כן. כמובן שזה עניין כלכלי. כמובן, הכי טוב היה, אם יכולנו לאכול את כל הפירות והירקות שלנו אורגניים. אז כאן זה כבר סוגיה שכל אחד בוחר לעצמו כמה הוא יכול.
כן.
להרשות לעצמו. אני באופן אישי, אני ממליצה לפחות את הירוקים, את העלים הירוקים, לצרוך אותם אורגני, כי בעלים הירוקים אין קליפה, זה לא משהו שאני יכולה לקלף.
יפה.
הריסוס הוא על גוף התא, על גוף הירק, וזה מה שאנחנו אוכלים, וזה באמת בעייתי. אז
כן.
כך שרצו את כל העלים הירוקים, ירקות שורש, גם שהם הם מוזנים דרך האדמה, רצוי שהם יהיו אורגניים. הפירות שהם על העצים, אז זה קצת פחות בעייתי, כאילו מבחינת סדר עדיפויות.
אז נגיד עכשיו מישהו בא אלייך, אולי תתני ככה למאזינים שלנו, את הכללי יסוד של מה הסדר יום, התפריט שאת נותנת לבן אדם ליום, שלוש ארוחות, ארבע ארוחות, מה את ממליצה לו? איך לפתוח את הבוקר ואיך לסיים את הבוקר?
מצוין. אין לי תפריט כזה, תפריט מגירה, תפריט שמתאים לכל אחד. כי שוב, אני דוגלת בלהתאים לכל אחד את התזונה המתאימה לו אישית, בהתאם לעדפות שלו, בהתאם לסגנון חיים שלו, בהתאם לטיפוס גוף שהוא. בגדול, אנחנו חשוב מאוד לאכול ארוחת בוקר, וארוחת בוקר צריכה להיות קלה לעיכול, לא משהו כבד, אבל יש אנשים שיהיה להם נפלא לפתוח את הבוקר באיזה חביתת ירק למשל, חביתה שאנחנו נשים בפנים, בצל ירוק, פטרוזיליה, כוסברה, למשל, שזה יגרום להם גם לסובה לאורך זמן רב יותר. לא נתחיל את הבוקר עם דווקא משהו מתוק. בטח הרעיון של קורנפלקס עם חלב, זה קטסטרופה.
אולי לנכדים.
זה קטסטרופה מבחינת תזונתית. אבל אוכל שיהיה אוכל קל. במזרח, הרבה אנשים פותחים את הבוקר במרק, שזה קל לעיכול, זה מזין. אנחנו במערב, זה נראה לנו מאוד מוזר, אבל יש אנשים שזה מאוד טוב להם. זה יכול להיות אולי איזושהי דייסה, זה יכול להיות שייק, שזה קל מאוד לעיכול, כי זה כבר מרוסק, ואנחנו רק צריכים לשתות את זה, אבל זה מאוד מזין, ואנחנו יכולים להכניס בפנים המון סופר פוד, המון זרעים, המון סיבים תזונתיים, הכל בתוך אותו שייק, שהוא גם מסביע, והוא גם מאוד מאוד מזין, וקל לנו לעיכול. שוב, בקיץ אנחנו נעדיף את השייקים, בחורף אנחנו נעדיף יותר את הדייסות החמות, אוקיי? ארוחת צהריים צריכה להכיל את החלבון, בעיקר חלבון, שזה המנה, הארוחה העיקרית שלנו במהלך היום. בצהריים הגוף מעכל הכי טוב את התזונה שלו. לכן חשוב דווקא בצהריים לא להתבסס על סנדוויצ'ים וסלט, אלא לאכול ארוחה מבושלת, ארוחה שהיא מכילה את עיקר מרכיבי המזון שלנו, את עיקר אבות המזון שלנו, אז זה יהיה איזשהו חלבון, זה יכול להיות חלבון מהחי, כמו דג, איזשהו בשר דל שומן, אולי עוף, אולי כל אחד בעדפות שלו, ואם זה מישהו צמחוני, אז הוא צריך לשלב דגנים וקטניות כדי לקבל חלבון מלא,
אז יכול כמו מג'אדרה נגיד.
כמו מג'אדרה, כמו אולי טופו, לשלב טופו, לשלב קטניות, שזה מקור לחלבון מצוין, שויות למיניהם, גרגרי חומוס, עדשים, לשלב את זה עם פחממות טובות, כמו קינוע, קוסמת, אורז מלא, כל הדגנים מלאים, שהם דווקא לא יעלו לנו את הרמת הסוכר בגוף. וכמובן ירק, איזשהו ירק מבושל, זה ההזדמנות שלנו לשלב ירקות, דווקא מבושלים שהם יותר קלים לנו לעיכול. שוב, כל אחד ובהתאם למה שמתאים לו. גם הטעמים שלנו משתנים כשאנחנו מתבגרים. פתאום יש לנו משיכה יותר לטעם חמוץ, אולי יותר לטעם מר, אולי פחות מתוק. אז אנחנו גם הטעמים שלנו משתנים, ובהתאם לזה אנחנו גם מסמים על זה את הדגש. תבלינים, רטבים וכו'.
מלח.
מלח מצוין? מלח מצוין.
פחות מלח?
תלוי על מי אנחנו מדברים. לא לכל אחד יש בעיות של לחץ דם גבוה שאנחנו צריכים להוריד את המלח. אבל אנחנו לא נמנעים ממלח, מלח הוא מרכיב חשוב.
אוקיי, ואז בערב?
בערב אז אנחנו שוב נאכל ארוחה קלה. אוקיי? זה יכול להיות ארוחה קלה, זה יכול להיות ביצה אם לא אוכלנו בבוקר, זה יכול להיות סלט. זה שוב תלוי גם למי ומה מצא, אם הגוף שלו מסוגל להקל בערב סלט. אוכל מבושל, אוכל, או אוכל קל, לא אוכל כבד, לא הרבה פחממות, לא עכשיו לשבת על איזה ארוחה מלאה פסטה ובשר כבד לעיכול. ואחר כך אנחנו מתיישבים על הספה מול הטלוויזיה, הגוף לא זז ורק מכיל הרבה מאוד אוכל שאכלנו, כי לא אכלנו כל היום, ואז העיכול הרבה יותר חלש, אנחנו כבר לא בתנועה, אז העיכול, רוב האוכל הזה יושב לנו בבטן ופחות מתעכל, ופחות מתעכל כמו שצריך, אוקיי? אז רוב הארוחה העיקרית צריכה להיות באמצע היום, כי אז העיכול עובד במיטבו.
והשיא של המערכת.
בדיוק, ואז ובסוף היום ארוחה יותר קלה.
אבל אני שומע גם שאת אומרת, דגנים טובים, אין, וקמחים, לא שמעת אותך מזכירה בתזונה, כאילו פחות, את לא אמרת, לא אמרת לחם, לא אמרת קמח, לא אמרת...
נכון, לא אמרתי, זה לא אומר שאנחנו נמנעים מלחם.
אבל זה פחות.
אבל זה הרכיב הפחות חשוב. יותר חשוב לשים לב על הפחמימות הטובות, לשים לב לירקות, לשים לב לדגנים, קטניות, אוקיי? זה הרבה יותר נכון לנו. הרבה יותר נכון לנו. לחם זה ממכר. לחם זה סוכר. זה אוכל שפחות, הוא מתעכל לנו מהר, ואנחנו די מהר רעבים. ואנחנו מאוד במערב, אנחנו בתרבות שנורא נורא מכורה ללחם, כי זה זמין ונוח וקל. העדפה היא דווקא על אוכל מבושל יותר, או מוקפץ, או אפוי, או בצורות בישול קלות. גם סלט זה מצוין, למי שזה מתאים לו, ולא צריך להימנע מלחם, כן? אבל אנחנו נעדיף לחם שהוא מקמח טוב, על בסיס מחמצת, לא על בסיס שמרים תעשייתיים, שהוא לא מכיל סוכר, כמה שפחות גלוטן. אז שוב, גם הלחם פה הוא שחקן חשוב, ואני לא מונעת אותו, לגמרי לא.
טוב, אז באמת מעניין, אנחנו נצא עוד פעם להתרעננות, ונחזור אחר כך, יש לנו גם ביודנסה, שזה משהו שסקרן אותי לדעת מה זה.
בשמחה.
אז שוב, יגיע לנו פה שיר, שיר של מי? של עידן רייכל. כיף שחזרתם אלינו, אנחנו ממש לקראת סיום של התוכנית המעניינת שלנו היום, בפרק חדש עם איווט סולומון. אז דיברנו באמת על תזונה לגיל השלישי, בני 55 ומעלה, ונשמח שתעשינו ככה סיכום של מה שדיברנו עד עכשיו.
אוקיי, אז רק ככה בבריף כזה קיצור, לדאוג שמערכת העיכול שלנו תעבוד טוב, לאכול אוכל מבושל, מרקים עם עצמות, לדאוג שיש שומן טוב, להפחית סוכרים בפחמימות פשוטות, להפחיד מהאוכל התעשייתי המהיר שמכיל הרבה שומנים לא טובים, מכיל חומרי שימור, צבעי מאכל, לשים לב לירקות ופירות, שיהיה לנו מגוון עשיר ומגוון, לשלב סופר פוד, כל המזונות שהן מזונות שמכילים הרבה מאוד נוטריאנטים טובים.
מה זה סופר פוד למשל?
זה אוכל שהוא...
מה, מנגולד או ריקוד?
סופר פוד זה פירות יער למשל, אוקיי? עלי ספירולינה, כל מיני מזונות שהוגדרו כסופר פוד, כי רמת הוויטמינים שלהם מאוד גבוהה, שממש עושים לנו תיקון בגוף, אוקיי? נוגדי חמצון וכו', רימונים, יש שפע של גם זרעי פשטן וזרעי צ'יה, זה סופר פוד.
יפה.
עכשיו, זה לא רק התזונה שלנו חשובה בגילאי 55 פלוס. כל אורח החיים שלנו כאן מאוד חשוב. חשוב, כמובן, שנהיה בפעילות גופנית, גם לשמור על מסת השריר, גם לשמור על, על הכושר הגופני שלנו. חשוב שנהיה בחשיפה לטבע, שמפיג לנו את המתחים, שנהיה בחשיפה לשמש במידה הנכונה כדי לספוג ויטמין D ועוד דברים חשובים. חשוב לתרגל את המוח, לא להיות שבוי של מסכים, אלא באמת גם לתרגל את המוח בכל מיני דרכים. הפגת מתחים מאוד מאוד חשובה. ולהיות בסביבה חברתית, סביבה חברתית תומכת ואוהבת, שמאוד חשובה, יש המון מחקרים שמראים כמה שזה מעריך לנו את החיים שאנחנו בסביבה חברתית. וזה בעצם הביא אותי לדבר על הכובע השני שלי.
כן, הכובע השני שלך מעניין אותי.
הכובע השני שלי זה מאפשרת ביודנסה. ביודנסה זו שיטה להתפתחות אישית, שעובדת דרך מוזיקה, דרך תנועה, שזה הריקוד, ודרך אינטראקציה שקורית בתוך הקבוצה. עכשיו, זה בעצם שיטה שהגיעה אלינו מדרום אמריקה, והיא נולדה מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהיה כאוס נורא גדול בעולם, ומי שייסד אותה זה רולנדו טורו, שהיה מושפע מהרבה מאוד תחומים. והמטרה שלה זה באמת, מעבר לזה שאנחנו בתנועה ואנחנו במוזיקה שכבר מעלה לנו את רף השמחה ומשחרר ומפיג מתחים, אלא מאפשר לנו גם להתחבר לעצמנו. יש המון מקום לביטוי עצמי, לבטא את עצמנו, וגם להתחבר לאחרים. להתחבר לאחרים על ידי חיבור של מפגש אנושי, של להביט בעיניים, של לתת ידיים, של להיות במגע, מגע אנושי, לפתוח את הלב שלנו, שמאפשר לנו לפתוח את עצמנו לאהבה, אהבה ללא תנאי, שיוצרת קשרים חברתיים מאוד מאוד עמוקים. ובעצם זה איזשהו מקום שאנחנו פשוט חוזרים לעצמנו. אנחנו חוזרים להיות מי שאנחנו. והתנועה והריקוד עוזרים לנו לחזק את הזהות שלנו. וכשאנחנו בזהות שלנו חזקה, אנחנו מונעים מעצמנו מחלות. ויש בלי סוף מחקרים ועבודות שנעשו בביודנסה, שהוכיחו המון דברים, בין היתר אני עשיתי עבודה שמוכיחה איך הביודנסה עזרה לאנשים להקל ולהירפא ממחלות אוטואימוניות למשל.
מה את אומרת?
כי התנועה והריקוד יש לזה בלי סוף עבודות ומחקרים, כמה שזה משפר את איכות החיים שלנו. אז המלצה היא באמת ללכת ולרקוד, ללכת להיות בתנועה שמעלה את רף השמחה, שמעלה את, משחררת מאיתנו הרבה מתחים והתקפצויות, ואנחנו כולנו עם שריון שאנחנו עוטים על עצמנו במהלך החיים. אז דרך הביודנס אנחנו יכולים לשחרר את השריון הזה, ולחזור להיות אנחנו במיטבנו, עם שמחה, לחזור להתאהב בחיים.
וואו.
ולכן זה נקרא ריקוד החיים, שנותן לנו מוטיבציה לחיות.
אנחנו צריכים עוד תוכנית, איבט. זה באמת, את כאילו, את מאפשרת,
אני מאפשרת
ויש לך קבוצה שאפשר להירשם אצלך, נגיד?
בוודאי. יש לי קבוצה ליד מודיעין.
גם תגידי את המספר טלפון.
הקבוצה שלי היא קבוצה לנשים, במקרה שלי היא קבוצה לנשים בלבד, אבל רוב הקבוצות בארץ, יש בכל רחבי הארץ קבוצות. אפשר להיכנס לאתר של ארגון המנחים ולראות איפה יש קבוצת ביודנסה שקרובה למקום המגורים שלכם. אני אשמח לתת ייעוד תזונתי לכל מי שרק צריך. אפשר להתקשר אליי ל-054-444-2296. אני מקבלת במודיעין, אבל אני גם עושה, אפשר להיפגש איתי בזום. אז
זה כיף, את ממש... ממש נהניתי, ממש אשת אשכולות. שמחתי להכיר אותך, שמחתי לפגוש אותך. באמת, לא רק מה שאמרת, גם את דוגמה לפרק חדש, איך מתחילים דברים חדשים, חדשים כל החיים. כיף שהייתם אתנו בפרק ב', בפרק ב', אצלנו פה בתוכנית, וניפגש שבוע הבא בשעה 11 פה ברדיו סול. נשתמע. ביי.
היא אמרה לי תרקוד הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות תרקוד כל עוד אתה יכול אני לא בנוי לשיעור מחול ראשה הצעיר על ראשי לא תמצא כבר בעיר כאלה ברושים תאהב כל עוד אתה מתאים אגב היא אמרה לי תאהב אותי עד היום די מוזר לא הבנתי דבר זה גילה המוקדם או גילי המאוחר